כבוד ראשי הישיבה, הרב מיידן, הרב גיגי, הרב מוישה ליכטנשטיין, ובראשם מורנו הרב אהרון ליכטנשטיין, אורחים ובוגרים, אמו של זכריה באומל, הגברת מרים באומל, שתזכה לאורך ימים בבריאות ובבשורות טובות, ואחרונים חביבים וחשובים, חובשי ספסלי בית המדרש. לפני 30 שנה, בעלות השחר, הייתי מוטל על אלונקה בפאתי סולטן יעקב. במשך הלילה, לאחר אש נוטט כבדה שנפתחה ולאחר חלצות לפנים של מחלקת הטנקים שפיקדתי עליה, נפגעתי מחייל קומנדו סורי בכתף. זמן קצר אחר כך הוטל רימון על הצריח, נפצעתי שנית ונפלתי לתוך הצריח. אמרתי לצוות שיכוון את הטנק לתפוס מחסה ממזרח לאחד הבתים וצמוד אליו, כיוון שרוב טילי הנוטט והסגרים הם לא הפסיקו להגיע ממערב, ואנחנו נרד עם הצוות לתוך הבית. במשך הלילה הצטרף אלינו לתוך הבית גם צוות של מרגמה מהגדוד שהנגמה שלו עלה באש. השחר מאיר, ואחד החיילים שאמרתי להם לשמור על פתחי הבית והחלונות, בא בריצה ואומר שהאור עלה והוא רואה 200 מטר מהחלון חניון של מחלקת טנקים סורים, אוכלים ארוחת בוקר. אמרתי לו, תמשיך לצפות ותעדכן. לא עובר זמן רב, הוא מגיע בריצה ואומר ששני חיילים מהמחלקה, הסורית, מתחילים ללכת לכיוון הבית. ואכן, שני חיילים התחילו ללכת לאיתם לכיוון הבית. אצלנו בפנים מאומה. המפקד של המרגמות טוען, צריך להרוג אותם, מה זה מלחמה? אני מסביר לו בלחש שפגיעה בחיילים האלה תביא עלינו את כל מרחקת הטנקים, הם גם ישמידו את הבית ואין שום טעם למצדה, אין כאן שום תועלת צבאית. הבחור מתעקש וכל זה תוך כדי מרחק ההליכה של שני חיילים סורים לכיוון של הבית. נתתי פקודה לצוות שלי לקחת ממנו בכוח את הנשק ופשוט להשכיב אותו על הרצפה, ואת כל זה בלחש ובשקט. הסורים באמת הגיעו, הם הטילו את ממיהם על הקיר, אולי אשר יצר, והסתלקו כלעומת שבאו. אנחנו נשארנו בבית, מתחילים לתכנן את הנפילה בשבי או את מסע המילוט החוצה. בינתיים מתחילה הפגזה נוראית. הייתי כבר תחת ארטילריה כמה פעמים, זה לא פעם ראשונה, אבל זה היה משהו אחר. פשוט כל האדמה ממש רעדה. חשבנו שזאת ארטילריה מקדימה להתקפה של הסורים, ולא היא. זו הייתה ארטילריה שנורתה מריכוז של 11 גדודי ארטילריה, כמה אגדים, שהמטרה שלה הייתה פשוט לעזור לנו להיחלץ החוצה. המגד עירה, שהיה תקוע בקצה הקדמי של הכפר, עבר מטנק לטנק מקדימה, ואמר להם שברגע שהוא עולה על הכביש, כולם עולים אחריו ומתחילים לדהור דרומה לעבר כוחותינו כדי לצאת מסולטן יעקב. הערכה הייתה שיהיו הרבה נפגעים ביציאה, אך זה עדיף על פני שערות בכפר ללא תחמושת. הקומנדו הסורי כבר התחיל לטפס על סיפוני הטנקים, ומפקדי הטנקים הורידו אותם באש, ברימונים, ואפילו בצידוד מהיר של הקנים. המגד החל לנסוע, ובעקבותיו, כאשר הוא הגיע קרוב לבית שבו היינו, נהג הטנק שלי, שגם הוא בוגר הישיבה, רמי ריינר, ראה אותו, הניף לו תלית, זה אנחנו, זה לא כוח סורי. המגד עצר לרגע, סימן לנו לעלות על הנגמשים מאחורה, והם המשיכו יחד איתנו לדור החוצה. היו לנו הרוגים, היו לנו פצועים, ואת זה המגד העריך שיהיו, אבל היו לנו גם 5 נעדרים, ואת זה לא שיערנו. יצאנו משם, הפצועים כמוני פונו לבתי החולים, אני שכבתי תקופה ארוכה, עברתי 8 ניתוחים כדי להציל לי את היד שנפגעה קשה והייתה בסכנת קטיעה, ולבסוף השתחררתי הביתה. חלפו כמעט 2 שנים, ואז התבשרנו לראשונה ש2 מהנעדרים הם בעצם שבויים. האחד אצל ג'יבריל, חזי שי, שאגב ראיתי אותו הבוקר באירוע אחר לקרב הזה שהיה בבר אילן, והשני אריה, שהיה גם כן מאותו צוות, בכלל ישב אצל הסורים. לאחר בערך 3 שנים בשבי, הם חזרו בשתי עסקאות שבועים נפרדות, שניהם חזרו חזרה. 3 נעדרים יש עדיין מהקרב ההוא. צבי פלדמן, יהודה כץ וזכריה באומל, בוגר הישיבה שכמו שהרב מוישה ציין, ישב כאן יחד איתנו. זכריה וצבי הם מהטנק של חזי שי ואריה, אותם 2 שבועים, ויהודה כץ הוא מטנק אחר של קצין שגם הוא נפגע ביציאה החוצה ונהרג, ואחרי 2.5 שנים באחד מחילופי השבועים קיבלנו את השאריות של הגופה של הקצין. 20 הרוגים, עשרות פצועים היו בקרב. אין מי שחזר משם כפי שיצא אליו, אם בגופו, אם בנשמתו, או בשניהם. לעתים כשאני יושב וחושב, מה הם הדברים שדוחפים אותי לעשות? למה החלטתי למשל להשקיע דווקא בצבא? למה החלטתי שצריך להציע מודל מנהיגות שונה? למה חשוב לי לכן תוך שמירה על ערכי מוסר גבוהים? למה החסד זה דבר שדווקא אפשר לעשות אותו בצבא? התשובה תמונה שם בלילה ההוא. שם צמחו הנדרים האלה. כולנו נכבלנו בנדרים. נדרים מסוגים, ממינים שונים, כל אחד, אבל נדרים. נדרים המשפיעים על חיינו עד היום וישפיעו כנראה גם בעתיד. למה אני מתכוון כשאני אומר נדר? מה הוא בעצם מהותו של נדר? המופע היהודי המסורתי המרכזי של נדר ליהודי שלא חובש את ספסלי בית המדרש הוא כמובן לא הסוגיות של מסכת נדרים, גם לא הפסוקים בתורה. המופע הוא כמובן תפילת כל נדרי וכניסת יום כיפור. זה מה שיהודי מן השורה יודע. מה עניינו של כל נדרי כאירוע מרכזי של ערב יום כיפור? בייחוד שהלכתית אין כנראה כל תשתית בפסיקה שכל נדרי יכול להתיר איזה נדר. אז איך התפתחה התפילה הזו לאירוע כל כך מרכזי? אנחנו פותחים בכל נדרי את התענית, בתי הכנסת מלאים, שומרי מצוות, כאלה שפחות שומרי מצוות. הלכתי די ברור, ולא רק מההתנגדות של הגאונים, שאין כנראה לכל נדרי יכולת להתיר נדרים. אני באמת רוצה להציע שכל נדרי הוא מרשיות היום, הוא אבן יסוד של יום הכיפורים, אבן יסוד של תהליך התשובה. כי מהו נדר? נדר זאת החלטה שמתקבלת היום שמחייבת אותי בעתיד. בעצם מדובר בסוג של משכנתא. אני ממשכן את העתיד שלי. אני אעשה משהו מחר כי התחייבתי עליו בעבר. במחשבה מעמיקה, בעצם זה רוב העשייה שלנו היום יומית. אנחנו עושים דברים היום כי התחייבנו אליהם פעם. אנחנו משועבדים פשוט לעבר שלנו. אנחנו מגיבים, אנחנו עושים, אנחנו אומרים, אנחנו נמנעים, בגלל משהו שקרה בעבר. העתיד שלנו ממושכן כמעט כולו. זה סוג של נדר. לעשות דבר שהוא תוצאה של משהו בעבר. אתה לא אוכל אצל מישהו בגלל משהו שאירע בעבר, אתה אוהב אדם מסוים בגלל מעשה שהוא עשה, ואתה לא מסוגל לשמוע בעל תפילה עם נוסח או מנגינה שונה, כי בישיבה או בתיכון היה נוסח אחר. אנחנו די משועבדים, וזה בדיוק המובן של נדר באופן הכללי. מכשיר שקובל אותנו וגורם לנו לפעול בצורה מסוימת בעתיד בגלל העבר. וזוהי האמירה של כל נדרי. לא משנה אם הנוסח הוא מיום כיפורים שעבר, עד יום כיפורים זה, או יום כיפורים זה, עד יום כיפורים הבא. מעבר לפרטים הפורמליים, כל נדרי בא לומר לנו שכדאי פעם בשנה לנער קצת את הקיבונות. ההוגנים, הצלקות, המחויבויות. לפתוח אותם קצת. אם לא נעשה ניעור כזה פעם בשנה, מהר מאוד נמצא את עצמנו מקובעים כל כך, שניתן כמעט לצפות מראש כל תגובה שלנו. אנחנו מחויבים לבחון מחדש את הנדרים שהתקבעו ולקבל מחדש על עצמנו את הנדרים החשובים המשמעותיים שהחלטנו שהם משמעותיים לנו. זכריה, אני רוצה לספר לך ש-30 שנה אחרי שנפלת בשבי, הנדר של לוחמי ומפקדי הגדוד לעשות למען נפגעי הקרב הוא מהנדרים שאנחנו מחדשים מחדש בכל יום כיפור. חשוב לעשות. מה זה? לעשות זה לתמוך בחלשים, לעשות זה לתמוך במשפחות, לעשות למען זה להמשיך ולדבר על יחס חריה בעשרות מקומות בארץ ובעולם, והרבה מאוד אנשים עושים את זה גם בלי שאתם יודעים על זה. חלפו 30 שנה ואני רוצה לספר לך שבית המדרש ממנו יצאת מלא בראשי הישיבה ובתלמידי הישיבה. תלמידים שעוד לא נולדו כאשר אתה כתבת את הגלויה המצמררת לאורך בחניון הטנקים ליד קיבוץ דפנה. כתבת לאבא ואמא, אל תדאגו, הכל בסדר, אך נראה שלא אבוא הביתה בקרוב. לא אבוא הביתה בקרוב. האם אנחנו עשינו ועושים כל מה שאפשר על מנת לגלות איפה אתה ואיפה צבי ואיפה יהודה? האם אנחנו עושים מה שאפשר על מנת לדעת מה באמת קרה לכם? האם נפלתם שם בקרב? האם נשארתם שנים ארוכות באיזה מרתף תחוב ואפל? זכרי, הרבה אנשים עשו המון, אבל במבחן התוצאה לא עמדנו. אנחנו לא יודעים. אני מרגיש ויודע שאנחנו עדיין מחויבים להמשיך. מחד, לדרוש, לבקש, לחקור ולהחזיר את מה שניתן להחזיר. ומאידך לא פחות חשוב, להמשיך את הדרך בה האמנת. הרי כתבת שלא תבוא הביתה בקרוב. אביך הלך לעולמו כאשר הרפל הקרב עדיין לא התפזר. וכידוע, התרת הספקות היא מאבני היסוד הנפשיות של היצור האנושי. אני יכול להגיד לך, זכריה, שאם 30 שנה לאחר אותו לילה, לאחר אותו לילה שחור ובוקר קשה, הישיבה מלאה מפה לפה, וכולם הגיעו למענך היום, אז אתה משפיע. זהו הנדר שאני אבקש מכולכם לשאת אותו. לעשות משהו מחר, כיוון שהתחייבתי עליו היום. לא כטייס אוטומטי, אלא כמחויבות שאנחנו מחדשים אותה היום שנית. זכריה, אנחנו נבקש את אחינו, ובד בבד עם הדרישה והחקירה, אנחנו ממשיכים את דרכך. אני זוכר שבאחת משיחות הגדוד, שמעתי את זכריה. שמעתי אותך מדבר על החשיבות שבהפצת המסר היהודי והישראלי בעולם. המגד אמר איזה משהו מוזר על היהודים בעולם. אמר איזה משהו שלא כל כך התקבל. ואתה וכמה חבר'ה, ואני אגב לא מתפלא, כי אני מניח שזו התוצאה של ההבנה שלך, שנצרבה בילדותך הארוכה בברוקלין, אתה אמרת לא, אנחנו נמשיך ואנחנו נפיץ ואנחנו נלמד, והתפתח שם ויכוח שלם סביב העניין הזה. כמו שאמר ראש הישיבה הרב מוישה ליכטנשטיין לפני זה, מי יודע מה היית עושה ב-30 שנה האלה? מי יודע כמה היית מפיץ? כמה היית מלמד? כמה היית מדבר? כמה היית נלחם למען אותה אמונה שדיברת עליה אז? אבל אני אגיד לך, זכריה, אנחנו נלמד, ואנחנו נפיץ, ואנחנו נסביר. זו רק אחת החובות שלנו אליך, הנדר המתחייב. אסור לנו לאפשר שחייל יהודי שמחרף את נפשו למען עם ישראל ימוג באפלה. זה נכון לכל חייל שנפל, על אחת כמה וכמה זה נכון כלפי זכריה וכלפי חברינו הנהדרים. חייל יהודי צריך להשאיר חותם גדול, וחייל שנהדר צריך שירו את האש מקצה השמיים ועד קצה השמיים. מספרים שפעם הבעל שם טוב שאל בשמיים מי יהיה שכונו בעולם הבא. הראו לו איזה יהודי פשוט מאחת העירות בגליציה, זה יהיה השכן שלו. נסע בעל שם טוב לראות מי היהודי, מי יהיה השכן שלו. הוא מגיע, הוא רואה יהודי פשוט שכל היום אוכל, בבוקר, בערב, בלילה, כל הזמן זולל וסובב. יהודי גדול ושמן מאוד, רק אוכל מעניין אותו. שואל אותו בעל שם טוב, רבי יד, למה אתה אוכל כל כך הרבה? למה כל היום אתה עסוק בלרדוף אחרי אוכל? אומר ליהודי, כשאני הייתי ילד, מספר היהודי, באו הקוזקים ושרפו את אבא שלי. ואני זוכר את הלהבה הקטנה. קצת להבות, ואבא שלי נגמר. אני אוכל, וכשיבואו לשרוף אותי, תהיה אש מקצה הארץ ועד קצה הארץ, שכולם יראו ששורפים יהודי. זכריה, אנחנו תחת עולו של הנדר, שכשחייל ישראלי לא חוזר משדה הקרב, יראו את האש מקצה הארץ לקצה הארץ. יראו את האש שלו עשרות שנים קדימה. יראו את האש שלו עד שנדע מה עלה בגורלו, ונשיב אותו בכל מצב לעם ישראל. אמנם אמרת, לא אבוא הביתה בקרוב, אבל כבר חלפו 30 שנה.